שלום וערב טוב לחבר הכנסת הטרי, בועז ביסמוט.
ערב טוב.
ערב טוב, נו, איך זה, כמי שמכיר היטב את המערכת הפוליטית מהצד התקשורתי, אז איך זה פתאום להיכנס, להישבע אמונים, איך התחושות?
שונה ומרגש, מרגש ושונה. אז נתחיל במרגש, מרגש מאוד, אתה נכנס לבית המחוקקים, אתה יודע שזה הולך להיות מרגש, אבל כשאתה נמצא שם בפנים, מקום שאתה מכיר היטב, כל ישראלי מכיר היטב את בית המחוקקים, את כנסת ישראל, מהטלוויזיה, במקרה הספציפי שלי גם מהיכרויות, מביקורים אישיים, אתה יודע, הייתי פה כל כך הרבה פעמים, אבל כאשר אתה חבר, חבר במליאה, אתה חבר בכנסת ישראל, זה מאוד מאוד שונה, אז ההתרגשות היא גדולה מאוד. לגבי כל השאר, תראה, זה הפך להיות, זה מקום עבודה שלנו עכשיו, אז אני חייב להתאקלם, ותוך כמה דקות, זהו זה, אתה גם כבר יצא לנו כבר להצביע, ובדה מסדרת, ואתה רואה עד כמה המקום הוא יצרי ביותר, אין מה לעשות, כנסת ישראל.
חבר הכנסת ביסמוט, אני רואה שאתה גם מדבר בהתפעמות מסוימת, ואני שואל אותך דווקא בתור עיתונאי, אנחנו שסיכרנו, שגם אתה, אנחנו מסקרים את הכנסת קבוע, היה לנו נעימה כזאת של כאילו, או זלזול, או חוסר כבוד, חברי הכנסת, ראינו אותם רבים, מקללים אחד את השני, אנחנו עקבנו אחרי התחכים מאחורי הקלעים, הם לא נראים כאלה מורמים מעם כמו שנראים, והנה אתה עכשיו בצד הזה, ועכשיו אנשים יכתבו על, על התחכים שאתה תעשה פה, על כישלונות שלך, זאת אומרת, אני לא יודע אם הגעת על...
עם האופי של בוע זה לא ידבק בו.
נקווה.
אוקיי, אז קודם כל, תודה, אני שמח שאתה מאחד לי ביום הראשון כללות ותחכים, אבל אני מקווה שאתה להכיר את זה, אבל אני אצל לך דבר אחד.
אם הצלחת לשמור על הומור אחרי יומיים, זה כבר טוב.
תמיד, אני חושב שגם אחרי 4 שנים, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. יש, וזה דבר שגם גורם לכל אדם להיות עם הרגליים על הקרקע, כמו שהאנגלים או האמריקאים אומרים, grounded, רוצה לומר, המקום גדול מהאדם, הכנסת גדולה מהחק, בדיוק כמו שבית הכנסת גדול מהמתפלל, בדיוק כמו שמדינת ישראל גדולה, מה לעשות באזרחיה, כי אנחנו ליברלים. לאן אני חותר? אני חותר שהמקום, המקום הזה, הכנסת ישראל, זה אינסטיטוציה. רוצה לומר, זה מוסד. ולכן, כאשר אתה אומר את המילה נפעם, אני מסכים איתך, אני באמת נפעם, כי המקום הוא גדול, זה בית המחוקקים. יש לנו הרי מוסדות, אתה יודע, הפרדת רשויות, אם תרצה, ויש רשות שופטת, יש רשות בבצעת, אז כולם רוצים את הרשות בבצעת, שרים, יפה מאוד, רשות שופטת באמת היום, כולם רואים להגן על הדמוקרטיה ולהגן עליה, אבל קצת נוטים לזלזל היום ברשות המחוקקת. לא, זה הציבור, הציבור שלח אותנו, הציבור הריבון, ולכן כאשר אתה נבחר ציבור, שליח ציבור, חבר כנסת, ואתה מגיע למקום הזה שהוא היכל, היכל החקיקה שלנו בישראל, כן אני נפעם ואני אומר את זה, לא אתן לאף חק בינוני ומטה לקלקל את הפרצפציה שיש לי מכנסת ישראל.
ואתה נחשב למי שמקורב לנתניהו, זה לא סוד. מה שאנחנו רואים עכשיו בעצם זה ניסיון להחזיר את הכנסת לשפיות, כי אנחנו התרגלנו לשיטה הבנטית שעם 3 מנדטים סוחטים שר ביטחון ועם 6 ראש ממשלה, נתניהו בעצם אומר בכנסת הזאת עד כאן, זה הפשר של המסע ומתן הקשוח שלו מול סמוטריץ'?
שיש סיבות אחרות.
קודם כל אני מבין שאתה התעוררת הבוקר נדיב מאוד, נתת לבנט 3 מנדטים, אשמה ורוחב לב.
לא, בסיבוב הקודם, ב-1915.
כשהוא נהיה שר ביטחון, כן.
תראה, אני חושב שמה שהיה בכנסת הקודמת, זה היה אחד המחזות הנמוכים והשפלים של הדמוקרטיה הישראלית, ואני אסביר, אדם ללא תמיכה ציבורית, ראש הממשלה, אידיאולוגיה נזרקת לפח, מרץ וליברמן חיים יחד, כאשר זוכרים היטב בכתובים של הכנסת, מה אחד אמר על השני, כל זה בשם חרמות, וכמובן שהחרמות זה הדבר הנמוך והשפל שליווה את הפוליטיקה שלנו. ומה אני אומר כל הזמן, וזה בדיוק המונח שאני משתמש בו, מה קרה בבחירות האלה? עם ישראל, המצביעים הישראלים, החליטו לקחת את המושכות, ופשוט העם אמר את ברו, ומה בעצם הם קבעו? הם קבעו שאנחנו רוצים שפיות. אז קודם כל הם החזירו את האיש הכי מתאים והכי ראוי להיות ראש ממשלה, נתניהו, החזירו, נתנו לו את ההגה בחזרה. החליטו שהמפלגות, מה לעשות, המפלגות שהמדינה היהודית לא רק שלא מפחידה אותם, אלא להפך, לשם הם הולכים, הם החליטו לתת להם אמון. יותר מזה, מה אמר הציבור הישראלי? הוא אמר, אנחנו לא רוצים לחלוק, לא רוצה לתת אמון במפלגות ציוניות שחוברות להן עם מפלגות בלתי ציוניות שיקבלו את ידיהן. בקיצור, כל מה שאנחנו יודעים, ואתמול אולי כמה סימבולי, שיום כמו אתמול, יום השבעת הכנסת, היה היום שבו התוארנו לצערנו הרב עם פיגוע רצחני באריאל, בערב שמענו את הנתונים הכלכליים האיומים, זאת עוד עליות ועוד עליות. כמובן יש את הרואים את הזירה הבינלאומית, ביטחון, חוץ ביטחון ואוצר בכל התחומים, רואים את הכישלונות של הממשלה.
חבר הכנסת ביסמוט, הייתי מוסיף לדבריך. הייתי מוסיף לדבריך עוד דבר. הבחירות האלה לימדו עוד משהו, לדעתי ומזווית ראייתי, כעיתונאי חרדי, הם לימדו שהעם רוצה זיקה למסורת, כי המחנה המשותף הכמעט יחיד של כל הגוש הקודם, למעט אולי השיעה הזאת של בנט, שאני לא יודע כמה הייתה דתית, באמת, העם לדעתי אמר שהוא רוצה זיקה למורשת, לא בכדי קראו לזה הגוש האמוני.
אז אני אמרתי את זה קודם לכן, באמת העניין של המפלגות, שהמדינה היהודית היא לא, היא דבר של להפך, הם מתגאים בזה. תראה, אני יודע דבר אחד, שבאמת יש מגמה שאני מאוד לא אהבתי במדינת ישראל בשנים האחרונות, כאשר אתה עכשיו מתאר את עצמך, זאת אומרת, מתאר את עצמך כעיתונאי חרדי, יפה. אחד אחר יגיד, אני שייך לזרם החילוני. אחד יבוא ויגיד, אני בכלל ערבי, אני ישראלי, אני ערבי-ישראלי. רביעי יבוא ויגיד, אני בכלל מהציונות הדתית, כולם לגיטימיים, כולם אזרחי מדינת ישראל, וכולם אני לוחץ את ידיהם של כולם, אבל מה אני אומר? איפה אני? אתה מראיין עכשיו אותי, את חבר הכנסת ביסמוט, מהליכוד, איפה אני? ואני פשוט שבט שנשכח. עכשיו, השבט שלי, ולמה אני אומר את זה? השבט שלי הוא השבט המסורתי. מסורתי, ימני, מסורתי, יש רבים כמונו, הם הליכודניק מצוי, אם תרצה. עכשיו, אנחנו, היהדות מאוד חשובה לנו. ההלכה היהודית אפילו חשובה. ההלכה, אני אומר, לא רק אמרתי מסורת. עכשיו, אני לא יכול, אני לא כמוך חזק ומקיים את תרי"ג מצוות, רגע, גם אתה לא יכול, אבל גם אני לא מקיים.
מה הקשר, אם אני רוצה תוכל רכיב כמעה,
תן לי לסיים. זאת אומרת שאני המסורתי, לא מקיים את הרייג, זאת אומרת, לא מקיים את כל המצוות שאני חייב להם, אבל אני לא אבוא את פה את המצוות על פי מידותיי, כאילו הייתה זו חליפה. רוצה לומר, כן לציבור הזה, כן לציבור בישראל, לציבור המסורתי, כאשר יגידו לו, למי אתה יכול, לאיזה כיוון אתה נוטה, אתה קונה לאותם אלה שרוצים לעשות רפורמות בדת, או לא, לחינוך חרדים, לא, אני מעדיף את החיי החרדים, ואני אומר את זה בלי בושה, אמרתי את זה כל החיים.
גם במובן הזה של לתמוך בלומדי תורה, כי אנחנו רואים כשמנסים, בסוף הערך השקל כאן ירד בצורה דרמטית, לעומת יוקר המחיה, ואנחנו רואים שהממשלה העתידית מתכוונת להעלות קצת את המלגה לבחורי הישיבות ולאברכי הכוללים, האם אתה חושב שהציבור האמוני פשוט תומך במהלך הזה? כי אנחנו רואים מה התקשורת מבקשת לומר, ואגב, יעקב, עוד פרט טריוויה, אני לא יודע אם אפשר להגיד את זה עכשיו כשאתה חבר כנסת מהליכוד, אבל בעבר, בועז, אתה התגאית בכך שבבחירות לראשות עיריית תל אביב, כאיזושהי אמירה מסורתית, נכון, הצבעת יהדות התורה.
בתי ג' נכון, נכון, זה הצעד שלי, כי אני לא אהבתי את ה... את ה, את ה, את ה את, איך אני אגדיר את זה? קודם כל, אנחנו עם אחד, שיהיה ברור. אין לי, זאת אומרת, אני מחבק את החילונים, אני המסורתיים באמצע, אבל אני מחבק את החילונים, ואני בטח מחבק את החרדים, עם אחד, הסטטוס קוו היה דבר חכם, בן גוריון האיש חכם. עכשיו לשאלתך, תלמידי ישיבה זה אחים שלי, תלמידי ישיבה לאחים שלי, ואני תמיד אומר את זה לאותם אלה שאומרים, מה עם הגיוס, ובאמת אני אראה לך עד כמה אצלי, בתודעה שלי, בהיסטוריה שלי, ובחשיבה שלי, יהדות וציונות, שניהם אני מחבק, שני רואי סי בחיי, היו אחד מאוד מאוד דתי ואחד מאוד מאוד ציוני, הברית של בני דוד, הגיוס של ביתי מאי, שני רואי סי בחיי, אתה רואה איך זה הולך יפה, יפה יד ביד. עכשיו לאן אני חותר? באים את תלמידי ישיבה, אני לא יכול לראות היום תקשורת, אני לא יכול לראות תקשורת בישראל, שכאשר נותנים לאחים המוסלמים, לרעם, 53 מיליארד שקל, אז זה עובר כאילו איזה יופי אחווה, וכאשר נותנים לחרדים, מיד זו סחיטה. לא, זה לא סחיטה. אז אני אגיד דבר שהוא לא, אני אגיד שני דברים, וזה בכלל לא דבר והיפוכו. דבר אחד, אלה החרדים, נותנים להם, זאת אומרת, מסעים להם, בסדר, זה נותנים לאחים שלי, אני לא, אין לי אינה צרה. מצד שני, יש גם מגמות. אני כמובן רוצה, אני כמובן אוהב את צהל, ואני הייתי מעטיף שכולם יגייסו לצהל, אבל אני רואה מגמות, והמגמות הן חיוביות. כשאני רואה את מה שדוד אגר, חסיד ויז'ניץ, עושה עם הנחל החרדי, אני מוחא לו כפיים. כאשר אני רואה היום נשים מהעדה החרדית שהולכות יותר ויותר יוצאות לעבוד, אני כמובן מצביע לזה. אז אתה מבין, מצד אחד, אין לי בעיה עם הכסף שמעבירים.
בהקשר הזה...
אני מעדיף.
אגב, הממשלה הקודמת בלמה את התהליכים האלה.
כן.
ואולי הקדישה 15 דקות לשיח על תעסוקת חרדים.
כן, בהקשר לזה.
ממשלת השינוי, כן.
בהקשר כן. לכך, חבר כנסת, אני רוצה לשתף אותך באיזה דיון שהתקיים לפני רגע באולפן, האם ארי דר יכול לקחת תיק הביטחון? אמרנו מצד אחד, הוא אדם מאוד מוכשר ויש לו ניסיון בקבינטים ביטחוניים, הוא לא פחות או בטח מליברמן ואמיר פרץ שהיו שם, מצד שני הוא מייצג ציבור שלא, שברובו לפחות לא הולך להתגייס. איך אתה
מהזווית שלך? למרות שמרבית חברי הכנסת של ש"ס שירתו.
נכון, אבל איך אתה כאדם מסורתי, תתייחס לכך שיש שר ביטחון שלפחות חצי מהמצביעים שלו לא מתגייסים.
נתחיל מזה שאני הייתי באופן אישי מעדיף, לא רק אני, גם אני חושב שהחבריי בליכוד מעדיפים שתיק הביטחון יישאר בידי הליכוד.
נכון, אבל בלית ברירה או סמוטריץ' או דרעי, אתה יודע.
אבל זה חבל, כי הליכוד זכה ב-32 מנדטים. הליכוד זה המצלגה הגדולה, זו המצלגה הגדולה ביותר.
אבל נתניהו זה שפנה לדרעי והעלה לפניו את הרעיון.
אני מצטער מאוד שלא, בכל מקרה אני גם מדבר, אתה יודע, גם כן בתור חברי כנסת בפרט הליכוד, אני מעדיף שהתיק הזה יישאר.
כן, אבל כדרעי במשרד הביטחון יכול להתאים לדעתך.
עכשיו דרעי, תראה, הזכרת יפה מאוד, אתה בזכרך הזכרת את אמיר פרץ, אגב לא הייתי אומר את זה בדיגלו, כי אמיר פרץ כיפת ברזל מיוחסת לו, וזה היה הישג אדיר.
דיברתי מבחינת הרקורד הצבאי האישי, כן.
כן, רקורד הצבאי, אבל לא, אבל כדי להראות לך שעם רקורד צבאי אישי, נניח הוא לא היה בסרט מטכ"ל, אבל הוא הביא לך את כיפת ברזל.
נכון
ואני, מאוד. גם אם אנחנו לא משתייכים לאותה תנועה ולא אותה אידיאולוגיה, אנחנו בימין מאוד מאוד עוגנים והגונים, ואני מסיר את הכובע בפניו. אחרי זה הזכרת את ליברמן, פה אני קצת פחות, אתה יודע, ליברמן מתחבר. באקדנציה האחרונה, בדיוק, אני קצת פחות מתחבר, אני חושב שהוא באמת...
מי שער?
ליברמן כשר ביטחון, אני מדבר,
כן. התרלול של המערבולת אליה נקלענו, זה התחיל איתו, אתה זוכר, ב-2019. כן. יותר מזה, גם האמירות שלו, גם כלפי החרדים וגם כלפי עם השוואה לגייבלס.
כן, דיברתי רק על הדוגמה שאזרח יכול להיות שר ביטחון. אבל בוא נדבר על הצד הערכי. איך הציבור הכי... בוא נדבר על הצד הערכי.
אבל אני מעדיף שזה יישאר בידי הליכוד, כן.
כן, אבל אני יודע, איך אתה מצד החילוני הערכי? איך הם יגידו, מה הם יגידו אם יש שר ביטחון חרדי? אתה גם איש תקשורת, אתה חי את הדעת הקהל.
תראה, אני אגיד לך דבר מאוד פשוט. היום, כשאתה אומר על התקשורת, התקשורת לא משנה מה לא יהיה.
כן,
התקשורת, תראה,
נכון.
מה אומרים, תראה מה הם לא אומרים על נתניהו כראש ממשלה. 11 שופטי בגאט קבעו שהוא יכול, והם עדיין, עדיין היו חרמות. אז עזוב, התקשורת היום לא צריכה להיות, אתה יודע, אני דווקא איש תקשורת, הייתי עורך
שלטון. באיש ברחוב.
אתה יודע, אם אתה מחכה לאור ירוק מצדם, תמשיך לחכות.
זה נכון, אבל איש ברחוב.
אני דווקא ראיתי באולפנים שכתרו לראשו קשרים, כנראה כי הם מעדיפים אותו על סמוטריץ', אתה יודע מה, אני אשאל אותך עוד פעם.
אני לא יודע, אני לא יודע, אני יודע שיש המון המון צריך להיזהר מהספינים ומהשמועות, בוא נחכה, הרי זאת כמה ימים, אתם מסכימים איתי שתהיה ממשלה בסוף? אתם מסכימים איתי שקשה להאמין שמדינת ישראל תשאר בלי ממשלה? אתם מסכימים איתי שגם
תהיה ממשלה על בסיס הגוש האמוני, הימני,
ונעבוד יחד.
אז אני אפרופו תקשורת רוצה לשאול אותך, כי היה פה תהליך שלא ראינו דוגמתו באף מערכת בחירות עד היום, נתניהו ניצח, הליכוד ניצח, כאשר ראש הממשלה לא מופיע באף אחד מהערוצים הגדולים, לא מופיע לא בידיעות אחרונות, לא במעריב, לא נותן רעיון לאף אחד מהכלים האלו, מה שלא היה בעבר, האם נאמרה פה אמירה שהגוש הימני מעתה ואילך פשוט לא יספור את התקשורת שמזוהה עם השמאל?
או שזה עלייה לא, של הרשתות אתה... החברתיות שתפסו אז... את המקום.
אז קודם כל נתחיל מהסוף, רשתות חברתיות אין ספק שאין היום משחקות, אין להם שחקן מאוד מאוד חשוב. אני הייתי עורך עיתון, אני עבדתי גם בידיעות אחרונות, מעריף קודם לכן, הייתי בערוץ 2 באולפן שישי, הייתה לי תוכנית בגלי צהל, אני אוהב את התקשורת, אני, התקשורת הייתה, היה מקום עבודתי במשך עשרות שנים, ואני אף פעם לא, אני אף פעם לא הרק לבאר ממנה שתיתי. עכשיו, אני גם חושב שתקשורת זה דבר חשוב, אני לא חושב שהתקשורת צריכה להיות, התקשורת גם מותר לה להיות ביקורתית, גם מותר לתקשורת להיות חיובית, אני למשל הייתי עורך של עיתון ימין, כמה תקפו אותי בגלל שהייתי פרו ליכוד או פרו נתניהו, אבל זה הטבעי, למה זה? כי אפרופו דת, אני תמיד אמרתי, למה משה רבנו ירד מהר סיני עם הדיבר אחד עשר שהוא איבד בדרך, שאמר, כל העיתונים צריכים להיות אותו דבר, לא, התשובה היא לא. קו המחשבה שלי, השקפת עולמי,
תואמת את הימים. נתניהו ניצח למרות התקשורת,
עכשיו,
כן.
עכשיו לגבי נתניהו, תראה, נתניהו, זה מה שבכלל, עוד הרבה מאוד שנים, אני חושב שהנינים של הנינים של הנינים שלנו, ילמדו על אדם אחד שהיה כאן ראש ממשלה בשר נתניהו, שהוא שבר את כל השיאים, זה מדהים, ואתה חד סתם דוגמה, לא לאחרונה יצא ספר שלו, נכון? שהיה בסטלר, בקושי יצא ספר, וכבר... נהיה רב מחר, נכון? נכון. תראי לי כמה אנשים בעולם שחודש אחרי, חודש אחרי שהספר יצא, הוא כבר יכול להוציא מהדורה שנייה עם הרבה מאוד חידושים, הרי הבחירות, זה היה לפני הבחירות הספר, תראי כמה דברים. פשוט האיש, סליחה שאני אומר את זה, זה קצת ירגיז את אחי השמאלנים, אבל האיש הוא פנומן, וברוך השם שהוא התחזר, כי זה הדבר הטוב יותר שקרה למדינת ישראל, וטוב שנגמרו החרמות האלה. וכשאתה רואה את ההבדל, את מה, את בנט לפיד, את הצמד, וכשאתה רואה מי הולך עכשיו להנהיג את העם, אני אומר שזכינו.
אני רוצה לשאול לסיום על עוד פנומן, שאתה היה לך את הזכות, או את האחד, באמת אחד היחידים, מהתקשורת טראמפ. הישראלית ששוחח איתו אישית, וזה טראמפ. ואנחנו רואים אותו מכריז על חזרתו, בשיח שונה של אנחנו, הוא מנסה לחבר את המפלגה הרפובליקנית, הוא לא מדבר רק על עצמו, נראה פה טראמפ אחר, אם מותר לרגע לשאול אותך כפרשן לשעבר.
אז עכשיו פרשן לשעבר, אז משאירים את החבר כנסת בצד, פרשן לשעבר. תראה, טראמפ זה לא נתניהו, מהסיבה פשוטה שטראמפ, אז טראמפ הציד, סיים, וזה ארצות הברית, רק שנשים הציד, אז זה הוא אומר שלום, ופה בארץ נתניהו לא עזב, והוא נשאר באופוזיציה ונאבק ונלחם, אז הבדל אחד גדול. הדבר השני זה טראמפ עצמו. עכשיו, טראמפ יש לו שתי בעיות קשות, אחת ההיסטוריות ואחת אקטואלית, אחת היסטורית ואחת אקטואלית. האקטואלית זה בחירות אמצע קדנציה, הוא אמור היה לנצח, הוא בגדול, אם לא הוא, מפלגה רפובליקנית, זה לא קרה, להפך, ביידן הסחה בהישג אדיר, וגרוע מזה בחירת טראמפ, גרוע מזה, זה שאנשים שלו הפסידו ב-midterm election, בבחירות אמצע קדנציה, והיריבים שלו בתוך המפלגה הרפובליקנית, כמו משה ג'ורג'ה, ניצח לבות שהוא יריב גדול שלו.
והעיתונות הימנית לועגת לו, קוראים לו דמתי דמתי, טראמפי דמתי.
ותוסיפו לזה, תוסיפו לזה שבפלורידה מנצח המושל פעם שנייה, רון דה סנטיס, באיזה הפרש של 20%, וצובע את המדינה הסגלגלה הזו באדום קרי הצבע של הרפובליקנים, ותבינו עד כמה מבחינתו בחירות אמצע קדנציה היו מכה קשה, כי פתאום יש גיבור אליל חדש לרפובליקנים שנקרא רון דה סנטיס. זה הטיעון הראשון אקטואלי. הטענה השנייה, היסטורית. בוא, לארצות הברית היו הרבה מאוד נשיאים, כבר אתם יודעים, היטב מאז וושינגטון, ואז אני מסתכל ואני מחפש כזה בספרי ההיסטוריה, אני מעלל אצלי במוח, ואני אומר, כמה אנשים ניצחו, היו נשיאים, הפסידו וחזרו. אחד. אחד כזה קראו לו גרובר קליבלנד, הוא היה בסוף המאה ה-19, גרובר קליבלנד, כמדומני 1885, משהו כזה, אל
לפני שנולדתי.
כן, אני חושב שהוא... אתה, אתה מנסה, אתה פה, אני, אתה מחייב אותי לחזור לבגרות שלי עכשיו. אבל לפי דעתי, גרובר קליבלנד, 1885, תבדקו. מה שאני כן יודע זה שהנשיא הזה, עלו את הייחודיות, הוא התחתן בבית הלבן עם צעירה בת 21, זה כן דבר מיוחד מאוד לגבי קליבלנד. הוא היה מאוד, הכניס הרבה מאוד חידושים
לכלכלה. כן, אבל זה במאה האחרונה, אנחנו לא זוכרים את זה, כן.
והוא הפסיד, הוא היה נשיא ה-22, הפסיד, חזר, והיה נשיא ה-24. למה אני אומר את זה? מאוד נדיר שנשיא חוזר, מאוד מאוד נדיר, אז אם תיקח את הגיבור החדש, רון דה סנטיס, קליבלנד היחידי שעשה את זה, תבין שסיכוייו של טראמפ לא גדולים.
למרות שבסקרים הפנימיים הוא 50-30, מה שהתפרסם היום. זאת אומרת, מועמד הרפובליקנים הוא כנראה יהיה.
הוא יכול, כמובן, אבל מאחר ואני יהודי. וביהדות יש הכרת הטוב, והאיש הזה העביר, הנשיא הזה, העביר את השגרות לירושלים בירתנו הנצחית והמאוחדת. מאחר והוא היה ידיד גדול של מדינת ישראל, מאחר ואני כשגריר במדינה ערבית וראיתי מה זה יחסי שלום במחשקים, והוא הביא לנו את הנורמליזציה עם בחרן, עם מרוקו, עם אמירויות, עם סודן, למרות שבדור פחות על סודן, אז האיש הזה יקר לי ברמה האישית, ולמה הוא יקר לי? לא בגלל שהוא, לא בגלל הטראמפ, בגלל ישראל, ותרשה לי אנקדוטה גם באחר, ואני מאוד מאוד יהודי, כמה נשיאים בארצות הברית, אני, העיתונאי הישראלי, יושב עם נשיא אמריקני בבית הלבן, והוא מספר, פגשתי אותו כל כך הרבה פעמים, את האיש הזה, 17 פעם כמדומני, וראיתי אותו כל כך הרבה פעמים, והיינו בבית מיודדים, ואני זוכר שיום אחד אני יושב איתו, ומאחר ואני רעייתי רות שתחיה גיורית, ואני קצת מכיר את התהליך שהוא ארוך ומייגע, וטוב שכך, כי לא, 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 אני לא רציתי הנחות, עשינו הכל כמו שצריך,
שבע קורסיקאית, נכון, אם אני לא טועה.
מקורסיקה, כן, והיום הבן שלי דוד.
ומקום מעניין.
הוא הולך כל בוקר. אבל למה אני אומר לך את זה? כי אני יושב עם טראמפ, ואנחנו עושים השוואות בין הבת שלו, ההליך שלה, וההליך של, 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 של רעייתי שתחיה, ושתיהן עשו את זה באופן כמו שצריך, על פי האורתודוקסיה, וטוב שכך. ולמה אני אספר לך את זה? כי אז פתאום מספר לי, ואתה יודע, הוא אוהב לדבר, ואז אומר, אני הולך לבת שלי, לאכול ארוחת ערב, ואני לא יכול לדבר, כי יש לכם את העניין הזה, אם שתפתי ידיים, ואני לא יכול לאכול את הלחם, ועד שלא אוכלים את הלחם, אני לא יכול לדבר. אתה אומר, מדהים, נשיא אמריקני, תראה, הוא מדבר איתך על על נטילת ידיים.
היה קטע גם שהוא נאם בפני יהודות ארצות הברית, אני לא זוכר באיזה אירוע, והוא הרים את הנכד שלו שאמר לכולם גוד שבס כזה בעבר היידיש.
אני זוכר, אני זוכר.
אם אפשר מילת סיום, תענוג לדבר איתך ותענוג לראות חברי כנסת דוגמתך שנכנסו לכנסת החדשה.
תודה רבה.
חבר כנסת ביסמוט, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ריגשתם אותי, תודה.